האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 159, ובו נהנדס עצמנו במדגרות אדם, נעבור התניות ונתייסר בשוטים.
בניין גמלוני, אפור, בעל 34 קומות בלבד. מעל הכניסה הראשית מתנוססות המילים מרכז מדגרה והתניה ללונדון המרכזית. ולצידן, בשלט נפרד בתבנית מגן, סיסמת המדינה הכלל עולמית. קהילתיות, זהות, יציבות. חלונות האולם הענקי שבקומת הקרקע פונים צפונה. למרות הקיץ שמעבר לזגוגיות, למרות החום הטרופי השורר באולם עצמו, ניבט אור קר, אור בוטה ופחוס, מבעד לחלונות, כשהוא טער ברעבתנות, מחפש שם איזו דמות בלבוש אזרחי, איזו פיסה חיוורת של אור אבז אקדמי, אך אינו מוצא דבר זולת משטחי זכוכית וניקל וחרסינה, המחזירים ברק עמום של מעבדה. חורפיות לחורפיות מביעה עומר, סרבלי העובדים לבנים, ידיהם נתונות בכפפות גומי חיוור בגון הגבייה. האור קפה, מת, היה לרוח רפאים. רק מבוע הקקנים הצהובים של המיקרוסקופים, נטל בהשאלה ממשות ססגונית וחיונית כלשהי, כשהוא נמרח לאורך הגלילים המצוחצחים, כשכבת חמאה, רצועות רצועות אסיסיות, בפרספקטיבה מתמשכת לאורך שולחנות העבודה. וזה, אמר המנהל בפותחו את הדלת, זה אולם ההפריה. 300 מפרים, כולם רכונים מעל למכשיריהם, היו שקועים בעת כניסתו של מנהל המדגרות וההתניה, באותו שקט נעתק נשימה, באותו זמזום או שריקה בהסך הדעת הנלווים לריכוז מוחלט. גדוד של סטודנטים טירונים, צעירים מאוד, ורדרדים ומחוספסים, הסתרך ברחש עצבני מתוך דכדוך כלשהו בעקבות המנהל. כל אחד מהם החזיק בידו פנקס, ובו שירבט נואשות כל אימת שהאדם הגדול פצע את פיו, ישר מפי השכינה. הרי זו זכות נדירה. המדע, מנהל דגירה והתניה בלונדון המרכזית, הקפיד מאז ומעולם להעניק סיור הדרכה אישי לחניכיו החדשים במחלקות השונות. נכנסנו לעולם ההפריה, נועה.
כן, כן.
והתניה.
קר כאן.
קר כאן.
קר.
חם כאן.
לא, קר, כחול, צהוב.
אבל חום טרופי.
כן.
בשביל שאת יודעת, העוברים יוכלו להבשיל יפה.
כן. כל אחד בקסטה שמיועדת לו, כמובן.
כמובן, כמובן. שלום לכם, אם נחתתם לתוך האולם יחד איתנו עכשיו, ואין לכם מושג איפה אנחנו ובאיזה בוהק מדובר, אנחנו בעולם חדש מופלא, או עולם חדש אמיץ של אלדוס הקסלי. ואנחנו עם נועה מנהיים.
ועם איילת טריאסט בחיות גרים.
כן. כאן בגלי צהל. האם כולנו מרגישים ממוקמים איפשהו בחלל או בזמן?
בזמן אני לא יודעת. איזה כן. שנה אנחנו לספירת פורד?
זו שאלה יפה. אנחנו ברצף הדיסטופיות המהנה שלנו. אנחנו מקווים שאתם מתענגים יחד איתנו על אפשרויות שונות לחיות את חייהם ביקומים גרועים יותר אחד מהשני בדרגות חומרה משתנות.
אלה ואחרות של הריצות, שיטות כאלה ואחרות של שליטה.
קהילתיות, זהות, יציבות, מה רע?
חתמתי על זה.
מה רע?
יאללה.
יאללה.
אני am on board, כמו שאומרים.
אז באיזה עולם? אלדוס הקסלי בונה לנו, אחרי שדיברנו עליו פשוט בפרק הקודם, והכרנו אותו קצת מנגד מי וכאלה, אז איזה עולם הוא יוצר למעננו באוטופיה הדיסטופית, הדיסטופיה האוטופית הזאת?
זה עולם נפלא. כולם חיים את חייהם.
אמיץ, כן.
תחת הכיפה הגדולה בניו לונדון. אנחנו שנים כבר אחרי המלחמה שהרסה את העולם, שבעקבותיה בעצם קם הסדר העולמי החדש הזה.
בעיקר היה משבר כלכלי עמוק מאוד.
כן, ומלחמה ביולוגית, ואחריה אנחנו בעצם מקימים את החברה החדשה הזו.
כי אנשים פשוט ביקשו שמישהו יעשה סדר, שמישהו ידאג לעניינים.
נכון.
אי אפשר יותר ככה.
שינקה, אם אפשר.
שיהיה נקי, שיהיה מבהיק, שיהיה נירוסטה.
חרסינה.
לא, אני חושבת שבמקום הזה אפשר נירוסטאר. מאיזה חומרים העולם שלכם עשוי?
אבל למשל, אם אנחנו דיברנו בפרק על אנחנו של זמייטין, על הנטייה שלו לכתוב בצבעים, אני יכולה לראות את ג'ורג' אורוול קורא את הפתיחה הזו של הקסלי, ואומר לעצמו, אוקיי, הוא לקח את זה מזמייטין, כי יש כאן את ה... את הרוויה, כאילו איזה מין רוויה של צבע כזו.
אני חושבת אבל שבפרק הקודם דיברנו על המושג אי.
כן.
ואיים מאז היוולדה של האוטופיה כאי, ועל ידי תומס מור, אוטופיות ודיסטופיות הם סוגים של איים, כי בשביל לקיים שלטון כל כך נקי, באופן שבו הוא מכיל את עצמו ומוכל על ידי הסביבה, אתה חייב בועה. אז אני חושבת שהעולם הזה של הקסלי פה הוא מאוד בועתי, כלומר, כל עיר היא סוג של יקום כזה שהוא אוטרקי, ממלא צורכי עצמו, מכיל את כל השעשועים היצורים המהונדסים השונים זה מזה, החל מהאפסילונים וחלה באנשי האלפה, מוצאים את עצמם בתוכו, נהנים לחיות שם, וזהו, לא צריך יותר. הטבע הוא פראי, כרגיל, בדיסטופיות, ורצוי לא להתקרב אליו.
ואני חושבת שזה לא רק זה, אלא שזה גם, זו צלחת פטרי, לא רק בועה. כלומר, זה מין, זה ניסוי מעבדה, מחשבתי, שהקסלי עושה עם עצמו, ואיתנו הקוראים, כשהוא מנסה לבודד את החברה הזאת, ולראות איך היא יכולה להתפתח ולהתקדם. וזו חברה שכולם בה מאוד מאושרים, מכיוון שמתנים אותם להיות כאלה. זאת אומרת, בהמשך אותו ביקור בקומות השונות של מפעל הבקבוקים הזה, כן, שבו מגדלים את העוברים, אז אנחנו גם רואים איך למשל מתנים אותם. כן, רואים ילדים קטנים זוכלים לתוך אולם גדול מלא בפרחים וספרים וכל מיני דברים נעים שכאלה, ומאחר והם לא שייכים לקסטה שבכלל אמורה להיות מעוניינת בסוג כזה של בידור, אז כשהם נוגעים בספרים או כשהם מתקרבים להריח את הפרחים, פורצת מתוכם אש ושורפת אותם.
לא, יש כאילו סוג של התניה שלילית כזאת, מחשמלים אותם או...
אז...
התניות נאו-פבלוביות.
אכן.
עמית פבלוביץ' פה איתנו, נכון? שלום פה. כן, אז אלה התניות שלנו היום.
ובתוך העולם הזה מתהלכים להם גיבורנו, כן, ישנו את ברנרד, שהוא לכאורה אמור להיות מהעצבה המובחרת ביותר, אבל זה תאונה במהלך ההיריון גורמת לו להיוולד נמוך יותר,
הוא
נמוך
כמו... חשיפה לאלכוהול.
גמה. נמוך כמו גמה, זה יהיה אלבון החדש שלי עכשיו. אתה נמוך כמו גמה. ולכן הוא סובל מרגשות נחיתות היום.
כן, רק נבין, כל תצורת אדם כזו מוגדרת כאות באלפבית היווני.
וגם תפקידים מוגדרים... מה מותר להם לעשות, מה אסור להם לעשות, איזה עבודה תהיה להם בהמשך חייהם, ומעמדות לא מתערבבים.
הרעיון הוא כמובן שאפסילונים, זאת אומרת, מישהו צריך להיות חוטב עצים ושואב מים, ולמה שהוא יסבול מזה? זאת אומרת, בוא נוליד אותו מראש.
זה נהדר.
עם רמת ההשכלה המתאימה לזה, ולא נדרוש יותר.
נתנה אותו ככה שזה מה שהוא ירצה.
נכון, הוא בכלל לא רוצה להיות משהו אחר, כי הכוונה בהתניות זה ממש שמי יותר מאפילו מינקות, זאת אומרת, מה שאת תיארת זה התניה כבר כשמדובר בתינוקות, יש גם התניה היפנואידית בשינה, זאת אומרת, יש מין, תוך כדי שינה אנחנו שומעים בעצם ברצף משפטים כאלה שהם מין...
כל אחד מאיתנו שייך לכולנו.
כן, כל מיני משפטים שאומרים לך איך לחיות, את חייך ואיך להיות מאושר, ויש בעצם גם עוד את השלב של ההנדסה הגנטית, שממש חוסם את ההתפתחות של העובר.
לא בדיוק הנדסה גנטית, כי הספר נכתב עוד הרבה לפני שה...
לא, אבל זה בעצם חוזה את זה. זאת אומרת, זה סוג של התערבות בתהליך, גם בתהליך ההפריה, גם בתהליך הגדילה של העובר. עוברים גדלים, אגב, מחוץ לרחם. זה הריונות בבקבוקים. וכל עובר נחשף לאיזה סוג אחר, קצת שונה, קצת של תהליך, הביצית עוברת איזושהי תהליך שהוא ממציא, אני חושבת, של בוקנובסקיפיקציה.
אוקיי, אם היו מתנים אותך כמו שצריך, היית
נכון, יודעת, הייתי יודעת לך להגיד
את זה. עכשיו גם כמובן מנתקים, ופה אנחנו שוב חוזרים לתוך המחוזות האלה שקיימים גם אצל אורוול וגם אצל זמייטין, מנתקים את המין מהפריון. כלומר, יש מצד אחד את האורגיה פורגיה, כן, את האורגיות מאוד מהנות ומחויבות, כמעט כמו איזה מין ספורט לאומי כזה, שכולן וכולם מתעסקים אחד עם השני במהלכן, ויש את ההולדה. ואלה שני דברים מאוד מאוד שונים, אין ריבוי טבעי, בוא נקרא לזה ככה, אנשים לא נכנסות להיריון, לא שומרות על ההיריון, כל נעשה באמת כן. במפעל. והשיטה הזאת היא באמת מייצרת אזרחים, שכל אחד מהם יודע בדיוק מה התפקיד שלו. עכשיו, הפס יצור הזה של החברה עובד, כולם מאוד מאושרים, ואם את לא מספיק מאושרת, אז אני יש לנו בשבילך את הסומה, כן, הסם המסונטה הזה, זה שאת יכולה לקבל אותו חינם, ואם את לוקחת שניים או שלושה כדורים, או
במנות
גלולות,
קצובות. במנות יש לך מנות קצובות שנועדו בעצם להשלים את שעות הפנאי. זאת אומרת, יש פה ממש חלוקה מדעית לחלוטין. בהמשך הספר אנחנו גם למדים ששעות העבודה יכלו להיות הרבה יותר קצרות, אבל זה לא יעיל לסייקה.
כמו במטריקס, כן? שניסינו לתת להם עולם מושלם והם היו אומללים.
נכון.
צריך לעבוד.
בדיוק צריך לעבוד, ואז יש מספיק שעות לפנאי שאותם אנחנו ממלאים במין ובסמים.
ובבידור,
בידור להמונים.
הראשונים.
כן, שזה מין סוג של סרטוני פורנו אלימים כאלה, שאמורים להיות כמו מין רומן רומנטי מושלם כזה, עם פעולה. משהו כזה.
אז העולם הזה באמת נהדר, אבל גיבורנו הנמוך, המסכן, לא כל כך נהנה מחייו, מכיוון שהוא בגובה של גמא.
כי יש לו פאק בייצור.
יש לו פאק בייצור, כן. ויש לו חבר נורא טוב, שהחבר שלו הוא אומן, הוא סופר, כן? למרות שספרים זה עניין מאוד בעייתי במציאות הזאת.
הוא יותר קופירייטר.
כן.
הוא בעצם קופירייטר.
כן. כמו כותב נאומים.
הוא קופירייטר עם אספירציות להיות סופר.
באמת בדומה ליוצרים אצל זמייתין שכותבים את האומנות את הספרות המגויסת שלהם.
את השירה.
והחבר הזה, הלם הולץ, ווטסון, מאוד אגום מכך שחייו מושלמים מכדי שהוא יוכל לייצר אומנות מושלמת, אומנות טובה מספיק. יש לנו את לנינה. כן, הבחורה המושלמת.
יפהפייה.
היא סקסית, היא עצם מעצמיה של החברה הזו ומהסדר שהיא יוצרת.
אבל מתגלה שהיא קצת זער בורגנית מדי בשביל
קצת מונוגמית מדי.
כן, וזה לא מקובל.
לא מקובל.
זאת אומרת, החברה הזאת בעצם בגלל האופן שבו הפרידו את הילודה מהמיניות, מקדשת מיניות פתוחה, חוסר נאמנות לבן זוג אחד. זאת אומרת, אם אתה מחויב למישהו, זה עושה, זה קצת טעם רע.
כל אחד מאיתנו שייך לכולנו.
נכון. אין העדפות בתוך כל קסטה.
כן.
זאת אומרת, את אמורה... וכמובן שזה מוצג...
אתה ואת אמורים להיות פתוחים לכל התנסות מינית.
זה נכון, אבל בפועל יש איזושהי תחושה שגברים מבוגרים נוטים למצוא את עצמם נשים צעירות
יותר.
אני לא יודעת, ככה זה לפחות מתואר. יכול להיות שזה בגלל קוצר הרואי התקופתי, אבל...
טבע האדם רע מנעוריו.
כן.
ואנחנו בעצם מקבלים את השיקוף של נקרא לזה הבעייתיות של החברה הזו במסורת המאוד אוטופית באמת של תומס מור, כמו שהזכרת, על ידי מה שנקרא Stranger Comes to Town, כן? הזר שמגיע לעיירה. ברנרד ולנינה עושים איזה די טריפ כזה לשמורה האינדיאנית שנמצאת מחוץ לגבולות.
וכך אנחנו מגלים שבעצם מעבר לבועות המושלמות האלה של העולם החדש, יש כמה איים
מובלעות.
של שמורות כן. כאלה, שהן שמורות טבע אנושיות בעצם.
כן, זאת כמו אומרת, גן חיות שהם באים לצפות
חיים
בו.
חיים בהם כמו פעם, כאילו כן. כמו בתרבות.
ואגב, בסדרה שעשו לאחרונה על פי הספר, הם עשו שם איזשהו שינוי, ממש עשו מזה מין פארק שעשועים כזה, גן חיות אנושי, באופן קצת יותר מובהק אפילו מאיך שהקסלי מתאר את זה.
שזה דווקא באיזשהו מקום, אני לא יודעת, לא ראיתי את הסדרה, אבל נשמע קצת חלש יותר, כי דווקא העניין פה זה שזה קצת יותר מדעי. כאילו, זאת אומרת, המקומות האלה, המובלעות האלה, הן מובלעות שלא היה שווה להשקיע בהן, כי זה עולם מאוד היפר-קפיטליסטי, הוא מאוד עם תודעת רווח גבוהה.
מייצרים צרכנים כל הזמן. זאת אומרת, הם מייצרים והם צורכים, והם צורכים ומייצרים, זה מין מכונה כזאת שאוכלת את עצמה.
מאוד הזכיר לי את האדונים האפורים במומו. את כל הזמן צריכה לצרוך משהו באופן חסר תחלה. תכלית לחלוטין. הבגדים כל הזמן מתקלים, את כל הזמן צריכה. כן.
בסדרה הם הלכו יותר על הכיוון של הבידור והשעות הפנאי, זאת אומרת, ולכן זה חלק מהמערכת הזאת, ולא חלק מהמערכת הכלכלית. בכל מקרה, הם נוסעים לשם ומגלים שם בעצם אישה מהעולם שלהם, את לינדה, שנכנסה, אוי ואבוי, אוי לאוזניים שכך שומעות, להיריון בדרך הרגילה, הטבעית.
רק נעשה ספוילר אלרט שלינדה היא האישה שהגיעה יחד עם המנהל,
אותו מנהל שפגשנו לפני
כן, השכינה. שהוא כאילו דמות, בדיוק. אז מי שעיברה אותה הייתה השכינה.
כן, כן, כן. ולכן הילד שלה הוא המשיח.
וזה זוועה, זאת אומרת, זה תועבה, זה לא משיח. זאת אומרת, הרעיון שמישהו יוולד בילודה טבעית הוא טאבו דוחה בחברה הזאת.
כן, הוא אחר כך המנהל נאלץ להתפטר.
כן, להתפטר.
כמעט לעשות ספוקו, כאילו זה מה שמזעזע. אבל הם לוקחים איתם את לינדה המיואשת, שכבר לא חשבה שאי פעם תראה שוב את הציוויליזציה, ואת הבן שנולד לה, ג'ון. ומחזירים אותם איתם...
ג'ון הפרה.
לעיר, כן. והוא זוכה לכינוי ג'ון הפרה, או מר פרה. ציטוטים שלנו הם, אגב, מהתרגום של מאיר ויזלטיר. והם לוקחים אותם חזרה לעיר, ובעצם מבעד לעיניים של ג'ון אנחנו מתחילים להבין את האימה והזוועה שנחה מתחת לניקל והחרסינה והזכוכית והנירוסטה שפגשנו בהתחלה. כאילו את הדבר שמחריד בעצם באופן עמוק בחברה הזו.
אני חייבת פה לחלוק ולומר שיש משהו באופן שבו הוא מתאר שכבר בדברי הפתיחה, הרי לא סתם אנחנו פותחים בפתיחות, יש כבר משהו לא נעים או מוזר או חורה לנו בפתיחה, קודם כל בזרות של כל האירוע. אנחנו נכנסים לעולם הזה דרך האלטרנטיבה הקיצונית שאנחנו רואים לגבי הדבר שאולי הכי יקר לנו, שהוא ילדינו. זאת אומרת, כל הדבר שאולי הוא מגדיר לנו את האנושי, שהוא דאגה לגורי האדם שלנו, חסרי הישע, פה מנותק לחלוטין מהאנושיות. זאת אומרת, יש פה עולם אנושי, שכל הדבר הזה של יצירת ילדים ושמירה עליהם, הוא מנותק, הוא מפעל, זה סוג של מפעל, מעבדה.
זה כאילו
אין
העתיד.
בין זה לבין עולמנו אין שום דבר, זה אפילו מחריף אחר כך שאנחנו רואים איך הילדים האלה עוסקים בפעילות מינית, כי זה מה שמקובל בעולם, זאת אומרת, מתנים פעילות מינית מגיל צעיר, וכאילו כמובן עוד מנגידים את זה, כל הזמן יש שם כזה מין אזכורים של ההיסטוריה העתיקה, שהסטודנטים בכלל לא מכירים אותה, אבל המנהל נותן להם איזו הצצה אסורה לעולמות הפרה-היסטוריים שלנו, שזה העולם שלנו בעצם, שבו מיניות נחשבה, בטח מיניות בגיל הילדות, נחשבה לדבר, לטבו, לאיסור חמור, והם כאילו, מה? זאת אומרת, איך זה יכול להיות? איך זה... זאת אומרת, כבר ברגע הראשון, הקסלי מראה לנו את האלטרנטיבה שהוא בונה, וכבר ברגע הראשון היא חורה לנו בהרבה מובנים, ואנחנו אבל מאותגרים באופן שבו אנחנו מסתכלים על מהו אנושי. וכרגיל, אני חושבת, קצת כמו שדיברנו על אנחנו של זמייתין, יש פה בעיה עם הדמויות. הדמויות הן שטוחות, הן משעממות לפרקים, הן מאוד... כאילו מתוארות קצת באופן קריקטוריסטי, או באמת לא, מאוד מאוד שטוח, כי הם יצורים שהותנו להשטחה. זאת אומרת, אין שום דבר בחיים שלהם שיעצב אותם כמשהו מעניין יותר.
אין לנו שום דרך להזדהות איתם, כי הם שייכים כמעט למין אחר מאיתנו, כן? כי זה בעצם ההתגשמות של החזון שאובריין מדבר עליו ב-1984, כשהוא אומר לווינסטון סמית, אנחנו ניקח את הילדים מהאימהות ונגדל אותם כמו שלוקחים ביצים מתרנגולות. אז הנה הם הצליחו. הם הצליחו והם עשו את זה בצורה הרבה יותר נעימה. ניל פוסטמן, שהזכרנו אותו גם בפרק הקודם, כתב על המערכת היחסים הזאת בין הטקסטים של אורוול ושל הקסלי, והוא כתב, אורוול חשש מאלו המצנזרים ספרים, הקסלי חשש מעולם בו לא תהיה סיבה לצנזורה, מכיוון שאף אחד לא ירצה בכלל לקרוא ספר. אורוול פחד מאלו שימנעו מאיתנו מידע. הקסלי פחד שיתנו לנו יותר מדי עד שנהפוך לפסיבים ואגואיסטים. אורוול חשש שהאמת תוסתר מאיתנו. הקסלי חשש שהאמת תטבע בים של חוסר רלוונטיות. אורוול פחד שנהפוך לתרבות של שבועים, הקסלי פחד שנהפוך לתרבות טריוויאלית.
מי צדק?
אז זהו, אז בתחרות המי צדק, תמיד כשאנחנו אומרים כאילו איזו מהדיסטופיות האלה הכי רלוונטית, הקסלי לוקח פה בענק. זאת אומרת, למרות שלכאורה יש לנו כאן את הדמויות קרטון השטוחות האלה, שאנחנו לא יכולות להזדהות איתן, כי הן כבר תוצרים של החברה המהונדסת הזו, אנחנו יכולים לזהות את החברה שבתוכה הם חיים.
לגמרי.
ואת ג'ון, שגדל על התנך ו...
שייקספיר.
כל יצירות שייקספיר.
לא, אוטלו. הוא גדל על אוטלו.
זה... הוא לא יודע איך לפענח את זה. הוא אפילו יותר עתיק מאיתנו.
בדיוק. הוא גם יותר עתיק, והוא גם, אגב, הוא, ביחס שלו למיניות, בשמרנות הבוטה שלו, בשוביניזם שלו, באופן שבו הוא סוג של גבר מכה, סלש...
כן, נתון להתקפי קנאה.
זעם וקנאה ו... תסביך
בעולם שלא יודע מה זה.
קדשה קדושה, הוא זר לנו ברמה דומה. זאת אומרת, הוא היסטורית מוכר לנו, אבל הוא לא מעורר בנו אמפתיה או רצון או הזדהות.
אני חושב, הדמות שהכי היא עוררה בי אמפתיה זה דווקא לינדה, שהיא כן תוצר של החברה הזו, אבל חיה ממש בשממה, בווילדרנס במשך שנים.
היא מעוררת רחמים בעיקר. רחמים,
היא נורא נורא מסכנה. ואני חושבת שג'ון... אולי לא דמות שמעוררת אמפתיה או הזדהות, אבל היא כן דמות שאני יכולה להגיד שהיא מוכרת. היא בעצם הדמות שהייתי אומרת, הנה, אני מכירה דמויות כאלה, אולי לא לשמחתי בסביבתי הקרובה, אבל זה טיפוס גברי שנגיד אני מסוגלת לזהות אותו, והוא מה שגם מעורר את האמביוולנטיות, שסביב השאלה של האם החברה שהקסלי יצר היא חיובית או שלילית, כי אני אומרת לעצמי, אוקיי, אז זה טוב שכבר אין אנשים כאלה.
נכון.
אבל האם זה מחיר שאנחנו נהיה מוכנות לשלם כדי שתהיה חברה שנגיד היחס שלה למיניות יהיה בריא יותר וחופשי יותר? האם זה מחיר שאני מוכנה לשלם כדי להיות מסופקת בחיי? ואני חושבת שכאן גם הקסלי מחדד איזושהי נקודה מאוד משמעותית שנחה בין העונג ובין העושר.
נכון.
כלומר, הוא מספק לתושבים של העולם שלו עונג.
הרבה.
עונג בכמויות בלתי נדלות. אבל עונג ואושר הם לא אותו דבר. ולמעשה, כשג'ון תובע לעצמו, יש לו שיחה מאוד משמעותית עם בעצם השליט של העולם הזה.
כן,
מוסטפה,
אחד מהם. זאת אומרת,
מונד,
זה לא שליט יחיד.
שהוא, נכון, אבל... שהוא שולט על האזור שבו אנחנו נמצאים. הוא אגב מין טיפוס באמת אובריין כזה, שקרא את כל הספרים האסורים. יש לו את פורד על המדפים ושייקספיר והתנך בכספת. כן, הספרים האסורים עוברים תחת ידו, הוא מכיר. את כל העניין
בוחר.
הזה. והוא בוחר, בדיוק, להיות חלק מהחברה הזאת. הוא מספיק משכיל ובשליטה, ויש לו מספיק אייג'נסי, סוכנות על חייו, בכדי שהוא יגיד, אני טוב לי איפה שאני נמצא. לא מכריחים אותי, לא מתנים אותי.
זה מעניין, כי כאילו בתוך עולם האלפא, או האלפא פלוס, פלוס,
כן,
פלוס,
כן.
יש כמה נבחרים כאלה שהם באמת... האינטלקט
יותר
שלהם,
אלפא
מורכבות
מאלפא.
שלהם, כן, כן, מביאה אותם לידי כך שהם בעצם... באיזשהו מקום רשאים או להיות מוגלים לאיזה עולם שהוא קצת יותר חופשי, או לאיזה אחת הבועות, הן בועות, שהן בועות נידחות כאלה, מין סוג של אלסקה כזה, או כל מיני פינלנד, נכון? כן, כל מיני מקומות שהם כזה יכולים להיות יותר חופשיים לעצמם. זה גם איים, זה גם סוג של איים. ולעומת זאת, הוא כאילו הגיע לאיזושהי דרגה שהוא אמנם בודד, אבל הוא בודד בפסגה. והוא חופשי בפסגה, והוא בוחר, כאילו אחרי שהוא עשה את כל החישובים, הוא אומר, אתם חושבים שזה רע, אבל זה באמת הטוב מכל העולמות, ואני שלם עם זה, כי אני שלם עם הוויתור על האושר. הוא אומר, נדמה לי שיש שם איזה ציטוט, בני אדם מאושרים, הם משיגים כל אשר ירצו, לעולם אינם רוצים את אשר אין ביכולתם להשיג. יש כאילו בחירה בין אושר לבין אומנות.
נכון, כי אז ג'ון תובע לעצמו את החירות להיות אומלל.
נכון.
ואת החירות לסבול, זאת אומרת, וגם הוא גם הולך עם זה מאוד לקיצוניות, זאת אומרת, אחרי שהחיזור המאוד אלים ומגושם שלו אחרי לנינה, אותה יפהפייה נחשקת עולה בתוהו, כי כל אחד מהם בעצם בא מסט ערכים שונה לחלוטין, לא מדברים בכלל את אותה שפה.
הוא רוצה שהיא תאהב אותו אהבה טהורה, היא רוצה סקס.
היא לא מבינה מה זה, על מה הוא מדבר.
היא לא מבינה מה הבעיה.
אז הוא מגלה את עצמו לאיזשהו מקום רחוק, ושם הוא, כמו אגב תומס מור, עצמו שהיה מייסר את עצמו עם קוטנות, לשנות שיער, כן, כן, ועובר סבל וייסורים פיזיים כדי לשחרר את נפשו. ג'ון מעביר את עצמו גם כן ייסורים פיזיים, מצליף בעצמו, וזה הופך להיות כמובן אטרקציה ויראלית, כן, כולם רוצים לראות את הפרא ואת הטקסים הפראיים שלו, אבל הוא תובע לעצמו את הזכות להיות
אומר,
אומלל.
אני תובע, כן, זה ממש המשפט.
ואכן מממש את זה ומאמלל את עצמו, כי הוא נמצא בתוך חברה שהדבר הכי נורא בה זה שהיא לא מוכנה בעצם לאמלל את האזרחים שלה.
נכון.
לא, היא מרפדת את הכל, והכל שמור ומוגן ומדופן, וכולם מרושרים בפיסה מהחיים שנפרסה להם בעוגה, עוד הרבה לפני שהם בקעו מהבקבוק.
וזה מתכתב כמובן גם עם עולם הסמים שאקסלי מאוד היה מעוניין בו ומרותק על ידו, שהם לוקחים את הסומה, אבל יש לו מחיר. זאת אומרת, אנחנו כן רואים את התוצאות הקטלניות של הסם, אם אתה משתעבד לו לגמרי, אבל זה גם המוצא המכובד, מה שנקרא, של אנשים שלא מתאימים יותר, ויכולים ללכת לדרכם בבליס כזה מסומם.
יש האוגניקה, כלומר, אתה יכול, מסיימים את חייהם של כל האזרחים בגיל מאוד מוקדם.
זאת אומרת, הם בעצם נפטרו מכל הבעיות. הזקנים לא מזדקנים. זאת אומרת, יש שם איזה מין חיי, זה לא חיי נצח, הם מתים סביב גיל ה-60 פלוס כזה.
אבל הם לא לא רואים זקנה, לא נראים.
בדיוק. נכון. הם לא רואים שום הידרדרות של הגוף. הם רואים גופות מושלמים, כאילו, גופים מושלמים, והם לא חווים בעצם מוות כמשהו שלילי, להפך, הם עוברים התנאיה חיובית לצפייה במוות, שגם זה מזעזע ג'ון, כאילו, כן. אין שום עצב בפרידה מהחיים, להפך.
שאימא שלו מתה, והוא מתאבל, כאילו, הם מסתכלים עליו, הם כאילו מביך אותם.
זה יותר ממביך, זה ממש מסכן את הילדים שהם מביאים למחלקה, כדי לראות איך אנשים מתים, כי מה, ויותר, כשהם ראים לילדים איך מישהו מת, הם נותנים להם גם treats, כאילו, הם נותנים להם כל מיני,
מפנקים אותם בחיזוקים חיוביים.
כן, בשביל שהם ידעו שמוות זה דבר חיובי. עכשיו, הנה עוד נקודה שאת אומרת, אוקיי, מה רע בזה? אולי כאילו היינו צריכים, זאת אומרת, אם זה לא היה לנו כל כך זר ומוזר ומנותק מהרגש האנושי שאנחנו מכירים, אבל זה מתחבר גם לזה שאין שום קשר אנושי. ג'ון מתאבל על לינדה כי היא אימא שלו, וכי היה ביניהם איזשהו קשר עם ההיא. בעולם הזה, אימהות היא טבו, קשר אנושי הוא טבו, וגם מוות, אין לו שום מחיר רגשי.
ואת המורכבות הזאת בדיוק, אני חושבת, הקסלי עבד קשה מאוד להשיג. זאת אומרת, לנגד עיניו היו, נגיד, האוטופיות של H.G. Wells, שהוא ראה בהם עולמות שלא יכולים להתקיים, זאת אומרת, הם מושלמים מדי מכדי להיות אמיתיים. ומצד שני, הוא גם לא רצה את העולם של 1984, שהוא מחריד מכדי שיתקיים. ושוב, אנחנו חוזרים לאמירה הזאת שנחה בבסיס של הפרדוקס של הדיסטופיה, כן? משהו שהוא טוב מכדי להיות אמיתי, שמימושו הופך אותו להיות גרוע מכדי שאפשר יהיה להעלות על הדעת. ואולי דווקא הציטוט שלקח היוצר של מסע בין כוכבים, ג'ין רודנברי, לפתיחה של הסדרה שלו, הוא אחת התשובות המעניינות בעיניי לעולם שהקסלי מנסה לתאר, כן? כי הוא מדבר על הספר האחרון, והצוות של ספינת החלל האנטרפרייז יוצא לחפש New Worlds and New Civilizations, כן? זה ממש איזו קריצה כזאת לשם של הרומן של הקסלי, כי רודנברי מנסה לראות איך אפשר לממש את החזון האוטופי הזה. איך אפשר לשים ביחד את בני כל הגזעים, גם האנושיים וגם החייזרים. איך אפשר לבטל את הכסף. איך אפשר באמת לממש את זה הלכה למעשה בעולם. והוא לקח על עצמו את המשימה לנסות ולברוא את האוטופיה הזו שהקסלי ממרכב לנו כל כך כאן. הופך אותה להיות כל כך אמביוולנטית עבורנו.
נכון, כן. אני חושבת שגם הקסלי באמת, כמו שעסק בחייו, עוסק מאוד הרבה בתודעה. זאת אומרת, בתודעת עושר, להבדיל מאושר אמיתי. כאילו, עושר במציאות. זאת אומרת, אני חושבת שבמובן הזה, הוא מאוד מאוד אומר, אתם מסתכלים על זה מבחוץ, אבל אני יוצר עולם שבו כל האנשים כאילו חיים בבליס הזה שלהם, באושר המדומיין הזה שלהם, ומה רע בזה? כאילו, זה מאוד המטריקס. זאת אומרת, במובן הזה, זה לגמרי המטריקס. האם את רוצה לקחת את הגלולה? האם את רוצה לדעת מה האמת, מה הגריד של הדבר?
ופה אני מחזירה אותך לציטוט של בלייק, שדיברנו עליו בפרק הקודם, ושעליו גם הקסלי מתבסס, זה מצב שבו דלתות התודעה שלך לא תאורות, הכי לא תאורות שיכולות להיות. אם הן היו תאורות, והיית לוקחת את הגלולה הנכונה, שהיא לא אסומה, והכל היה הופך שקוף, והיית באמת רואה את העולם שאת חיה בו, זה היה מחריד אותך. אבל זה לא יחריד אותם גם אם הם היו פוקחים את עיניהם. זאת אומרת, את אוכלוסי האוטופיה של הקסלי, שום דבר לא יזעזע. גם לא המוות, גם לא ההתאבדות של ג'ון בסופו של הספר. כי, סליחה, ספוילר.
אנחנו כל כך טובות בלהגיד ספוילר אחרי שעשינו אותו.
לא, ממש, אבל
אני
זה...
אני חושבת שאנחנו נקבל איזשהו פרס על זה.
אחרי שספר יצא לפני כל כך הרבה שנים, זה לגיטימי. זה לא מזעזע אותם, זה לא מזיז להם. הם לא...
נכון, כי זה מה שהם
הוטלו... מתעניינים באמת גם. נכון. האמת מבחינתם היא לא דבר שיש יש לו ערך. Mm-hmm. עבורנו זו דיסטופיה, עבורם זו אוטופיה טהורה. ולכן אני חושבת שאם אני צריכה לבחור מכל הדיסטופיות ומכל יוצרי הדיסטופיות הגדולים, האיש שאני הייתי הולכת איתו הוא אולי תלמידו של הקסלי, ומי שגם כתב על זה שהייתה לו את הזכות לפגוש אותו איזה פעם אחת, מעריץ מאוד גדול שלו, וזה ריי ברדברי. מי שכתב את פארנהייט 451.
נדמה לי שכדאי שתשמרי את מה שיש לך להגיד עליו.
אני לא הולכת להגיע, זה טיזר.
זה היה טיזר. כל הכבוד על הרמה לטיזר.
זה היה טיזר, הרמתי לטיזר. כריסטופר אישרווד, שהיה משתף פעולה וחבר של הקסלי, שעבד איתו בהוליווד, הכיר ביניהם, בין ברדברי לבין הקסלי, וזה היה בשביל ברדברי רגע מאוד מאוד חשוב בחייו. אנחנו נדבר על מה הוא עשה עם הרגע הזה כשנגיע אליו.
אני רק אומר שאחד הציטוטים מתוך עולם חדש מופלא, זה אדם אינו יכול לצרוך הרבה כאשר הוא יושב וקורא ספרים.
בדיוק.
אז בוא נראה מה. אז לאן זה הולך בפרק הבא.
לאן זה בדיוק הולך.
כן, כן. אם כך, בזאת נסיים, נועה. תודה רבה לעמית פבלוביץ' שהיה איתנו כאן. נועה מנהיים.
איילת ריאסט.
אנחנו החיות גרים מדי שבוע, גלי צהל, 8:30, ימי רביעי.
או בשלל יסומוני עסקתים, כרגיל.
נשתמע. ביי ביי.